טוב, שלום לכולם. אנחנו למהלך האידאות בישראל, בחלק ג' שלו. אתמול דיברנו על ימי הזוהר של האומה הישראלית, שהיו בבית ראשון. דיברנו על ימי השופטים, אחרי זה דוד ושלמה וכו'. והיום נדבר יותר על ימים שכבר אחר כך, זה כבר מצב הירידה. הכותרת שהרב ציודה נתן לפרק, והפירוד בין האידאות, זה כבר אחרי שהירח מתמלא בימי שלמה, סיירה בהשלמותה, אז הירח מתחיל לאט לאט להתמעט. גם כן, כמו אמרנו אתמול, כמו 14 יום שלוקחים לירח להתמעט, ככה זה בעצם 14 דורות משלמה, שהוא בעצם הדור ה-15 מאברהם, ואחר כך עד צדקיהו, עד שיש 30 יום, זה כבר גם כן 14 דורות, ואת עיני צדקיהו עיוור, זה כבר הגלות הגמורה. בסדר? אז אנחנו בתקופה הזאת היום. אמנם, אתם רואים, זה נמצא אצלכם בעמוד תקופה ממש למטה. אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי. כולם מצאו? בסדר? והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו לאנושיות במרחבי סדרותיה? נטייה אחורה, פראית, מלאה רשע וחסל ושפלות חומרית, אשר אך ניצוץ קלוש בלתי נרגש של אורה כוחנית מחיה אותה תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה. אז דיברנו אתמול בעצם שבימי שלמה האידאה הלאומית הייתה כל כך מוארת מהאידאה האלוהית. הארציות או הרעיון של הנהגת המדינה הוא כל כך היה מואר מהקודש הפנימי, מהנשמה, מהאידאה האלוהית. זה ברמת הכלל, אבל הפרטים של הדור ההוא הם כן היו נגועים בכל מיני השפעות של עבודה זרה, מה שגרם בסופו של דבר לקריסה ולגלות, לדעיכה, לאט לאט. אז אנחנו עכשיו מדברים על המצב שהיה אז בעצם בימי שלמה ואחר כך בעמים שמסביב, באנושיות. אז אני חוזר, אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי, והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. זאת אומרת, בכנסת ישראל דיברנו על זה התחיל להופיע לאט לאט פירוד, אבל דווקא בעמים האחרים לא היה פירוד, אבל דווקא החוסר פירוד שמה הוא היה הופעה של עבודה זרה. זאת אומרת, ברמה הלאומית, עמים רבים שהיו סביבותינו, מה שהנהיג אותם ברמה הלאומית זה רעיונות פשוט אליליים. רואים את זה, למשל דוגמה מאוד חריפה, זה כשאחיו הוא נושא את איזבל. והחדירה של איזבל, אפשר לחלק את תקופת ממלכת ישראל לעד איזבל ומי איזבל. זה פשוט נהיה הכל הארדקור של עבודה זרה והנהגה מושחתת ורדיפת הנביאים ורציחת הנביאים, עד שנשארו רק 100 נביאים שעובדיה יחביא. אז ככה העמים סביב הם חיו, בנטיות מאוד גסות, המון זימה, המון אכזריות. וזה גם היה, אבל הופיע, אמרנו, ברמה הכי לאומית, הכי פשוטה של הנהגת המלכות. אז אני חוזר, אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו, של החיבור בין האידאה האלוהית שמה, שהופיע בעבודה זרה, בקריקטורה של עבודה זרה, לאנושיות במרחבי סדרותיה, נטייה אחורה, פראית, מלאה רשע וחסל ושפלות חומרית, אשר אך ניצוץ קלוש בלתי נרגש של אורה כוחנית מחיה אותה תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה. אז בכל עבודה זרה יש איזה ניצוץ אמת, ניצוץ אלוהי, תמיד, בכל רעיון, גם בכל פילוסופיה, בכל שיטה, תמיד יש ניצוץ שמחיה אותה, וסביבו הרבה קליפות מתלבשות, וברמה הזאת של הנהגה של עבודה זרה פראית, הניצוץ הזה הוא בלתי נרגש. לא מרגישים אותו. כל כך, כל ההתנהלות, כל ההנהגה המדינית, הארצית, כל כך מסואבת שהרעיון המוסרי או האמיתי או השאיפה לאלוהים שיש בה, בעבודה הזרה הזאת, הוא לא מורגש. כן? מה שכנסת ישראל עושה במהלך הדורות זה נקרא ליקוט ניצוצות. אנחנו לוקחים את הנקודות האמיתיות שיש אצל העמים ומצילים אותם מבין הקליפות. אנחנו מגיירים אותם כמובן, מצילים אותם, מרומים אותם. זה באמת ניצוצות האמיתיים שיש שם, זה ניצוצות שהם קיימים גם אצלנו. אנחנו מראים איך הם קיימים אצלנו בצורה יותר שלמה, כי אוצר הרוחניות הוא בכנסת ישראל. וכנסת ישראל מחוברת, כמו שכתוב אגב על הפסוק, דרשו את זה, על זה שאברהם, הוא לפני הפילגשים, נתן אברהם מתנות, ויש לכם ארצה פני קדם, לא ציטטתי מדויק את הפסוק, אז רשי שמה אומר על המקום, נתן להם שמות של טומאה. אז למה אברהם צריך לתת להם שמות של טומאה? נכון? זה לא מתאים לאברהם אבינו, שהיה כולו קודש. אלא, הרעיון הוא כזה, בשבילנו זה ניצוצות של טומאה. בשבילנו זה רעיון שאומנם הוא אמיתי, אבל הוא חסר. זאת אומרת, הוא לא מופיע בשלמות. הוא רעיון אחד, והוא עטוף בהרבה דברים לא אמיתיים. אבל אצל הגויים זה מה שמחיה אותם, כמו שמצוי היום בתורות המזרח, שלפעמים גם יהודים נמשכים אליהם, בעומק העניין הם נמשכים לניצוץ האמיתי שיש שם. יש שם ניצוץ אמיתי, אבל ביחד עם הפרי אתה בולע גם את הקליפה, זה סכנה גדולה. להם זה שייך לבני הפילגשים, הוא שלח אותם למזרח שם, פני קדם. אבל היהודים זה נקרא שמות של טומאה. כלומר, זה מאוד חסר, זה מאוד מאומעם ביחס לאורה הגדולה והשלמה שיש בתורה. בסדר? עד כאן זה מובן? יפה. אז כל מיני רעיונות כאלה, אליליים, הם הדריכו את הנהגת המדינה, האידאה הלאומית של הגויים, וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית, וסובלת את מכאוביה, כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה, אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית, קישור של השפעה רוחנית לטובה ולא של קבלה גם לרעה. אז ידוע, למשל בספר הכוזרי, שעם ישראל הוא לב באיברים, נכון? הוא לב בתוך גבייה. אז פעם אמר לי רב יעקב לבנון, הוא סיפר לי שהוא פעם היה בבית חולים בהר הצופים, והוא ראה שם בתוך חומר משמר כזה, לב, לב בתוך צנצנת. לב, לב אמיתי, כן. איך קוראים לחומר הזה?
פורמלין.
הוא אמר, אנחנו לא לב בתוך צנצנת. אנחנו לב בתוך גוף. כלומר, יש לנו השפעה דרך העורקים, ואנחנו מושפעים דרך הורידים, כמו שהלב הוא נותן והוא מקבל. אלא מה? ההשמעה הזאת היא צריכה להיות מאוד מבוררת. זאת אומרת, יותר נכון, הקבלה היא צריכה להיות מבוררת. ההשפעה שלנו היא השפעה רוחנית. גם לא כל דבר אנחנו יכולים להשפיע ורוצים להשפיע. אנחנו יכולים להשפיע הדרכות ששייכות אל הגויים, כן? גוי שלמד תורה, הרי הוא ככהן גדול. אבל כתוב גוי שלמד תורה הוא חייב מיטה. תשובה, הוא למד תורה ששייכת אליו. ששבע מצוות בני נוח. אז אנחנו משפיעים להם מוסר וערכים ואידיאלים. השפעה שכלית, רוחנית. בסדר, דוגמה אישית, מצוין. הצינור קבלה שלנו הוא צינור מאוד לא פשוט. מה אנחנו יכולים לקבל מהגויים? אז הרב מברר את זה בכמה מקומות. אנחנו יכולים לקבל אליהם כל משהו שייך לחיצוניות החיים. שאין בו לא הדרכות מוסריות ולא השקפת עולם. ככה הוא אומר במועדי הראיה. אם אתה כבר מתחיל לקבל מהם השפעות מוסריות או השקפת עולם, התערבבת בוודאות 100%. לכן צריך להיות מאוד זהיר, כל מה שקשור למדעי הרוח היום באקדמיה, או כל מיני תורות מהמזרח ודברים כאלה, כי זה מאוד לא בריא ליהודי לקבל מהם השקפת עולם ומוסר, זה לא המזון שלנו, ובהכרח אתה אוכל מעץ הדעת טוב ורע. אתה מתערבב בוודאות, בקליפות, ואתה לא ברמה של רבי מאיר, שמצא רימון תוכו אכל וקליפתו זרק, מסובך. אבל כשאנחנו הושפענו מהעמים, בתקופה ההיא, בתור לב באיברים, לא לב בתוך צנצנת, אז הושפענו השפעה רוחנית לרעה. זה השפיע עלינו, על הנהגת המלכות, הנהגת המדינה, על הידיעה הלאומית, גם על הידיעה האלוהית כמובן, אבל כמו שהיום אגב, אנחנו מושפעים לפעמים לרעה, שיש פה אנשים שמדברים על הפרדה דת ומדינה. שמעתם פעם את הרעיון הזה? אה? או חופש הבעת הדעות וזכות הציבור לדעת והרוב קובע. שמעתם פעם את הביטוי הזה, הרוב קובע? לא שמעתם אף פעם. נקרא דמוקרטיה, אתה לא מכיר? זה שיטה כזאת שנהוגה. חלקים מסוימים של העולם. גם אנחנו מושפעים ממנה. זה השפעה שצריך לחשוב אם בכלל לקבל אותה. מי אמר שזה טוב? מי אמר שהרוב קובע? אולי השם קובע? זה משפט קצת יותר נכון. התורה קובעת, ולא הרוב. יש כל מיני השפעות שאנחנו מושפעים מהאמריקאים, מהאירופאים, ממדינות הקוראות לעצמם נאורות, שלפעמים הן נראות לי מאוד חשוכות. ברור? ברור הנקודה הזאת? בסדר, ההשפעה היא לא יכולה להיות השפעה בלי מסננת. המסננת היא צריכה להיות גם כן בתחומים מאוד מסוימים. אתה לא יכול להיות צינור, תכניס מה שאתה רוצה, אני ספוג, סופג הכל. מאוד מסובך. היום המושג הזה שנקרא אינטרנט, שמעתם עליו פעם? אף אחד לא מכיר. אתם כולכם קדושים. אז הוא מאוד מורכב. לאמצע הסלון שלך זורמת כל רשות הרבים העולמית. בלי שום הבחנה. אתה יכול כן, כמובן, לבחור לאן אתה נכנס. אבל באופן פוטנציאלי כל הרפש של העולם יכול לזרום לשם. עד כאן זה ברור, לכן זה דבר מאוד מאוד מסובך ומורכב. ורבים חללים מפעילה ועצומים כל הרוגיה של המפלצת הזאת. יכול להיות השפעה טובה, כמו למשל ערוץ מהיר. זה דבר מאוד טוב. יכול להיות השפעה של עם ישראל על האומות האחרות, השפעה של הדרכה ומוסר וקדושה. הקבלה היא מאוד מאוד מורכבת. מה שקרה שמה, שכנסת ישראל, מה שאמרנו שהיא מחוברת בעורקים ידועים לגוויה האנושית הכללית, היא סובלת את מכאוביה, כלומר המחלות. הלב הוא רב הבריאות ורב החולי, כמו שאומר הכוזרי. הוא סובל את המחלות של כל הגוף, כי הכל זורם אליו. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה, אשר על ידה תהיה קשורה בגוויה הכללית, קישור של השפעה רוחנית לטובה, ולא של קבלה, גם לרעה. ובסור ישראל, זאת אומרת, היום בוא נגיד את זה ככה, בצורה הכי חריפה, החינוך הזה של שהוא כל כך מושפע מזה שהעולם הוא כפר גלובלי קטן, והכל יכול להיכנס אליך הביתה, זה פשוט הפקרות של הנשמה הישראלית, לטבול אותה בבוץ. בסדר? ברור. ובסור זה להגבי היום, אבל גם אז הייתה השפעה. שלמה כידוע, הוא נשא נשים נוכריות. אז ודאי הוא גייר אותם. הוא היה קדוש השם, שלמה, היה חכם מכל אדם, בעל רוח הקודש. ובכל זאת כתוב שבסוף ימיו נשיו היטו את לבבו. אז כמובן שהוא לא עבד עבודה זרה, הגמרא אומרת, מסכת שבת. הוא היה קדוש השם. אבל אנשים שלו בנו מזבחות לעבודה זרה בירושלים, ולא מיכה בהם, ככה הגמרא אומרת. וכיוון שלא מיכה בהם, העלה עליו הכתוב כאילו הוא עבד. אז מה אתה שומע? שכל החדירה התרבותית, היא הייתה פה פה, בלב ליבו של העולם, לב ליבו של עם ישראל, וזה רק יחריף, ככל שאנחנו נכנסים לעומק בית ראשון, החלק החשוך של הירח הוא גדל, לחשבון החלק המואר שלו. וגם שעמדו מלאכים צדיקים, כמו חזקיהו ויושיהו וכדומה, לא הצליחו לעצור את הנסיגה התרבותית, הצליחו לקצת לעצור, לא להרבה זמן. ובסור ישראל מאור החייו, המקוריים, לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה, שזהו מעמד של חיים העומד כצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. זאת אומרת, כשישראל הוא כבר נטע שר מאור החייו המקוריים, שזה דבקות בהשם וחיי תורה, גם בתור חיי מדינה, אז מה שקורה זה שלאומיות יבשה מרעיונות אלוהים, מהדרכה מוסרית ישראלית דווקא, של האידאה האלוהית הישראלית דווקא, אז זה נקרא לאומיות יבשה, יבשה מאמונה, יבשה מאידאלים אלוהיים, ומופרדת ממקום הנטייה האלוהית בכללה, ולא איזה פירורים דקים כאלה של, אני יודע מה, כמו של אלוהי צידון, או כל מיני השפעות שהיו שם, שרה ובעל, שזהו מעמד של חיים העומד כצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. זה כשאנחנו חיים בגובה כזה, אז זה עוצר את הרפש הכללי של האומות סביבנו. זה עומד להם כצר, כשטן, כמנגד, כי יש לך מגדלור, יש לך מקור של השפעה אלוהית, יש לך הערה לאומית, אבל אם זה לא קיים, אז העולם הולך לאיבוד. ממש ממש הולך לאיבוד. מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, הקסימה גם אותו, אותה השפעה המועטת של הנטייה האלוהית, הנמצאת תחת, גם תחת מעטה הרפל של המון דמיונות, שהיו יכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחניים אז. זאת אומרת, אומר הרב, המשפט הקודם הוא עוסק בזה שיש פירוד בין האידאות, מה שדיברנו קצת בתחילת השיעור ויותר בסוף השיעור הקודם, אבל אין ריק, הבור ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים, יש בו. אף פעם אין ריק. אז התחילו, יש יובש, אני הסברתי את היובש בתור השפעה, חוסר השפעה של הדרכה אלוהית. אז ניסו להרטיב את היובש הזה מתוך השפעה גוית, מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, הקסימה גם אותה השפעה המועטת של נטייה אלוהית, של העבודה זרה בסוגריים, הנמצאת גם תחת מעטה הרפל של המון דמיונות, שיכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי, לפי מעמד החיים הרוחניים אז. אמנם, עד כאן בסדר? העסק ברור? אני ממשיך, מתקדם. אמנם, את הנפש הילדותית של העמים, גויי התקופה, שתביעתם הטבעית להוראה רוחנית הייתה קלושה, אותה הסביעה אז הוראה זו בכוח מזונה, רוחני המועט, כדי סיפוקם המצומצם למי חיים הקצרים, שהיו קצובים להם על במת התולדה, תולדה. זאת אומרת, לגויים ההערה המצומצמת הזאת היא מספיקה, בסדר גמור. אפשר להתנהל לפי זה, גם ככה החיים שלהם קצרים, על במת התולדה, אבל לא לעם הנצח, לא לעם השם. זה לא מספיק, אתה לא יכול להסביע, אין הקומץ מסביע את הארי, ואין השמות של טומאה האלה, ההדרכות האורה מצומצמת, סביבה הרבה קליפות של פולחן אלילי, זה לא יכול להספיק לעם ישראל. אז יש פה ירידה מטה, 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 מטה. אבל אותו דבר אגב היום, כן? ביחס אל ההשפעה של ההדרכות הנוצריות שאנחנו סופגים דרך כל מיני תיאוריות לאומיות הנלמדות באקדמיה, שזה לא יכול להסביע אותנו. זה לא יכול, אפשר לנהל ככה את מלכות בית דוד עם הפרדת דת ומדינה, ושלם לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר אל האלוהים. פינת הדת, זה יכול להתאים לאמריקאים, פינת הדת. אבל לא לעם ישראל, שהוא כולו צריך להיות מואר מאור השם, שכל האידאה הלאומית היא צריכה להיות שיקוף וכלי לקבלת ההערה הרוחנית, התורה. כן? מדינה שהיא כל כולה קודש, זה התביעה שלנו. ולא פינת הדת, שיגידו לך להגיד, שמע ישראל ושש בבוקר וגלי צהל. לא יכול לספק אותנו, ברור? נקודה הזאת? או מה שמתנהל היום. אנחנו צריכים משהו הרבה יותר גדול. זאת אומרת, מה שהיה אז, אין חדש תחת השמש, גם היום. אנחנו מתהפכים בחבלנו מכוח החיקוי של החיקוי שלנו. אבל לא יכלה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול והאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי, וזרם חפץ לבבו ומאוף רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו והשפעתו הכבירה על תבל ומלואה. זאת אומרת, אנחנו צריכים משהו, אמרתי, הרבה יותר גדול, הרבה יותר שלם, הרבה יותר מוחלט, משהו אלוהי. אנחנו צריכים, ככוח חייו הוא כוח ענקי, ישראל הם עזים שבאומות, לכן הם קיבלו את התורה שנקראת עוז, השם עוז לעמו ייתן. אבל אם אין לנו עוז, אז העזות שלנו היא הולכת למקום מאוד שפל, מאוד בעייתי. כי יש לנו זרם חיים אדירים, כוח חיים אדירים, אבל הם צריכים גם הדרכה אדירה. אחרת זה הולך, הופך להיות ממש בלגן גדול. שכוח חייו הוא כוח ענקי, וזרם חפץ לבבו ומאוף רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו, והשפעתו הכבירה תבל ומלואה. כיוון שלנו כזה תפקיד מרכזי, ונצחיות, ויכולת וצורך השפעה על כל התבל, לרומם את כל האנושות, אז קיבלנו כוחות מתאימים, אז אנחנו צריכים אבל להיות מאוחדים עם ההדרכה המתאימה. ואשר נפשו כבר התרחבה מההשפעה רבת זיו של אורה אלוהית אדירה, כבר היו לנו ימי זוהר, ואנחנו זוכרים מה זה להתהלך בתוך ענני כבוד, מה זה מקדש ראשון עם נבואה ושכינה וכהונה וכל הגודל האלוהי וההשפעה על העמים שהייתה שם. אז כבר יש לנו איזה רשימו מהדבר הזה. ואשר נפשו כבר התרחבה מההשפעה רבת זיו של אורה אלוהית אדירה, שכבר זרחה עליו בשפעת עושרה בימי אלומיו. על כן ירד אז ירידה נוראה. אתם מבינים? יש לך פה כישרון אדיר, כוחות מופלאים, והדרכה מצומצמת, זה הופך להיות ריקבון נוראי. ממש. מקור הרעיון האלוהי הניסה דלל, משון דלילות, וחרב בו. זה על פי שהיה יוטט, זה פרפרזה כזאת על פסוק. אז מקור הרעיון האלוהי הניסה דלל וחרב בו, מתוכן הרעיון הלאומי שלו, מבוע המוסר חדל לפקות, עוד האצילות הוא עם, והאידאה הלאומית חדלה לתת פריה, והיא לגפן בוקק ישראל. בוקק זה ריק. יש פה ריקנות. יש מקור הרעיון האלוהי הניסה דלל. מה זה דלל? זה כמו שהנשמה היא מסתלקת מאדם חוטה. אין לו עכשיו קישור אל הנשמה, זה יכול להיקרא קרט. קרט זה כאילו אתה לוקח סכין יפנית וחותך איזשהו חבל. אז בחבל הוא מורכב מהרבה חוטים דקים. אתה חותך עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. זה הקישור אל העליונים, הוא לאט לאט ניתק עוד, 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 עד שהוא כבר לא מורגש. אבל יש נחשים ועקרבים שהם כן מורגשים. אז רעיון המקור, הרעיון האלוהי הניסה, דלל, דלל בהופעתו. הנשמה היא מסתלקת למעלה. וחרב בו, מתוכן הרעיון הלאומי שלו, מבוע מוסר חדל לפקות. כי מבוע המוסר הוא הרעיון האלוהי, והתוכן מתוכן הרעיון הלאומי שלו, הרעיון הלאומי שלו עכשיו מופיע דברים מאוד נכשלים, דעות מאוד נפסדות, בורות נשברים של שדות זרים, הוד האצילות הוא עם, כלומר העולם העליון מופיע פחות ופחות ופחות, וזה מתראה גם כן כלפי חוץ. גם העמים כבר רואים שאנחנו לא במקום שלנו, הם יכולים לתקוף אותנו, יכולים לתת לנו ביקורת, כל שני וחמישי באיחוד האירופאי ובאום, גם כן בימי בית ראשון, והאידאה הלאומית חדלת את פיריה, והיא לגפן בוקק ישראל. אבונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממקום גבורתה. טוב, השורש להכל, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין השם אלוקיכם. אבונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממרום גבורתה וקדושתה. חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך. אמרנו שהנשמה הכללית של האומה הישראלית היא מופיעה בפרטים, היא מופיעה בדורות. כמו שנפש היא מופיעה על הרבה מולקולות של גוף. אבל והפרטים האלה הם נושאים את הנפש הגדולה הזאת. אבל פה אמרנו שהחטאת הקהל, כלומר הפרטים, היא רחבה וגדלה כל כך, אחר כך זה השפיע גם על הנפש עצמה שנהייתה חולה. האידאה האלוהית היא הסתלקה, היא התעלתה יותר נכון, להיות גנוזה בשמיים, ומה שקורה בארץ אין לו קשר כמעט בין מה שמופיע לבין התוכנית של הנהגת מדינה. חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך, נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית. כן, זה איזה ירח קטן, קטן, קטן. הרבה חושך. אור השמש בקושי מורגש. הלילה חשוך מאוד מאוד מאוד. ומבול הקלקולים שטף הצוואר. כל עין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת. מה זה כל עין בשר? אתה מסתכל על מה שיש. מה שיש, תשמע, קטסטרופה, חורבן. עוד שנייה, אנחנו בגלות. יש כל כך הרבה עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, כמו שכתוב במסכת יומא, שעל זה חרב בית ראשון. כל חלקה נגועה, קומץ של צדיקים, בקושי מצליחים להשפיע משהו, איכשהו שומרים על איזה גחלת עוממת כזאת, אבל מה שקורה ברשות הרבים זה פשוט קטסטרופה, מה שיש אגדות החורבן, מסכת גיטין. אתה קורא את זה? אתה לא מאמין שעם ישראל הגיע למקומות האלה, פשוט לא יאמן. איזה מקורות מאוד נמוכים, איזה מוסר, איזה בריונות הייתה שמה, ואכזריות וזימה, דברים מאוד מאוד קשים, ממש קשה בכלל להאמין שזה אפשר להגיע למקומות האלה. הייאוש אמר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון האיום והדוקר של האווירים באומה אחרת. מי אמר את זה? הושע, נכון? הושע זה הגמרא במסכת פסחים פייזיין, היא מספרת על הושע. הושע היה גדול הנביאים בימי עמוס ומיכה וישעיהו. בסופו של דבר היה נביא מאוד מרכזי. ומסופר פה, כך הגמרא אומרת, היה גדול הנביאים. יש פה גמרא מזעזעת קצת, שהיא על פי הפסוקים שם, בסדר? זה הסבר הפסוקי, פה מדרש כזה. מה זה אווירם באומה אחרת? כלומר, משה אמר, מה שמשה אמר, השם הציע לו שהוא ימחה את עם ישראל ואשחה לגוי גדול, נכון? אז משה אמר, לא. אני הולך עם הדור הזה, העם הזה, ואם לא, וכן נהנה מספריך אשר כתבת. ואתה נלחם על עם ישראל. אבל הושע, הושע הפוך. כתוב, דבר השם, אשר היה אל הושע, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיה, מלך יהודה, בפרק אחד נתנבו ארבע נביאים, וגדול שבכולם הושע, שנאמר תחילת דבר השם בהושע, וכולי, אז הוא היה הכי גדול מבין הנביאים שנתנבו, אז ישעיה, עמוס ומיכה. טוב, מה שאמרתי לכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. והיה לו לומר, בניך הם. אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, מה זה בניי? זה בניך. נכון? באמת זכות על עם ישראל. בניך הם, בני חנוניך הם. בני אברהם, יצחק ויעקב. גלגל רחמך עליהם. לא דיו שלא אמר כך, אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, עבירם באומה אחרת. זה חריף, נכון? בסדר, הסוף טוב, הוא חזר בתשובה וכו', כן? שלא תקפידו עליו יותר מדי, כן? אבל פה הגמרא זה מה שהיא מספרת. אמר הקדוש ברוך הוא, מה יעשה לזקן זה? אומר לו, לך וקח לך אישה זונה, והוליד לך, היא תוליד לך, כן? בנים זנונים, ואחר כך אומר לו, שלך מעל פניך. וזה מה שהוא אומר לו. אם הוא יכול לשלוח, אני אשלח את ישראל. מה שאתה תובע, מה שאתה אומר, אעבירים באומה אחרת, בוא נראה אם אתה יכול את הבנים שלך להעביר. שנאמר, ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים. וילדי זנונים, וכתיב ויקח, וילך ויקח את גומר בדבליים, וכולי, אני קצת מדלג, עכשיו, ותר, ותלד לו בן, אישה זונה, ואומר השם אליו, קרא שמו ישראל, כי עוד מעט הופקתי את דמי ישראל על בית יהוא, והשבתי, והשבתי ממלכות בית ישראל, ותר עוד, ותלד בת, והיום אומר לו, קרא שמה לא רוחמה. שם מעניין, לא? אם יש לכם בת, לא רוחמה זה אופציה, נכון? מה? לא רוחמה. למה לא רוחמה? כי לא הוסיף עוד הרחם את בית ישראל. כי נסו עשה להם. ותר ותלת בן. וכל זה הוא גם לא בטוח שזה הבנים שלו בכלל. והיום אומר, קרא שמו לא עמי. אם נולד לכם בן, זה גם אופציה שתקראו לו לא עמי. מה אתם אומרים? נחמד, לא? כי אתם לא עמי, ואנוכי לא יהיה לכם, ואנוכי לא יהיה לכם. טוב, אחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האישה, הפתה בדול עצמך ממנה. כלומר, איך תגרש אותה? טוב. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. זה לא כל כך קל לו, נכון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה שאשתך זונה, ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך אין, אם של אחרים אין, כך ישראל שהם בניי, בני בחוני, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחד מארבעה קניינים שקניתי בעולמי. אז הגמרא פה אומרת, תורה קניין אחד, ואני מדלג, בית המקדש קניין אחד, מה יש פה עוד? ארץ, שמיים וארץ קניין אחד, בית המקדש אחד, ופספסתי פה אחד. ועם ישראל, נכון, ועם ישראל. וישראל קניין אחד, הכתיב, עם זו, קנית. ואתה אמרת, אבירם באומה אחרת? נו, אז העמיד אותו על מקומו. כיוון שידע שחטא עמד לבקש רחמים על עצמו, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, שגזרתי עליהם שלוש גזרות בעבורך. עמד וביקש רחמים, וביטל גזרה. והתחיל לברכן, שנאמר, עכשיו זה הושע, תוך הושע, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יספר מרוב, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, כמו הבן שלו, יאמר להם בני אל חי, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ כי גדול יום ישראל, וכו'. וזרעתי עלי בארץ, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה. אמר, טוב, בסדר? עד כאן. טוב, אז יוצא פה, הרב קוק מביא את זה, אומר, חטות הקהל, הם הורידו את כנסת ישראל כל כך ממרום גבורתה וקדושתה, עד כדי כך שאפילו נביא, שהוא גדול ישראל, שהוא ענק הדורות, שהוא יש לו ראייה פנימית, עין פנימית, כמו שכתוב בספר הכוזרי, התייאש. אמר האווירם באומה אחרת, אז התבטאה בכל מרירותה הגערה הנוראה והעמוקה משאול, ריבו ואימכם ריבו, כאילו אשתי ואנוכי לא אישה. זה גם בהושע ב'. מה זאת אומרת ריבו באימכם? מי זאת אימכם? כנסת ישראל. כאילו אשתי ואנוכי לא אישה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, זה המצב פה כל כך, כל כך קשה, כל כך מורכב, זה כבר, אני לא יכול להכיר את אשתי. אבל במעמקים, במקום שאין העין. כן. תשמע, למה הוא נקרא גדול הנבואים? זאת עובדה. זה הגמרא אומרת את זה. אתה אומר שיש לך קושייה על מה שקרה פה, נכון? אתה צריך להבין שמבחינת מדרגת הנבואה, הוא היה גדול מכולם. אפילו מישעיהו. שישעיהו נחשב ענק ענק. בסדר? אז אומרים לך, יש מדרגות, מדרגות בנביאים. וגדול הנביאים הצליח להתייאש מעם ישראל. באמת לא פשוט. צריך המון אמונה, המון מבט פנימי, המון ראיית הנשמה. גם היום נשמעים לפעמים כאלה מין טענות. כאלה. של התייאשות מהמצב, התייאשות מעם ישראל. זה הטענה של הנוצרים. שאמרו, במדינת הכופרים איננו מאמינים. נכון? אנחנו לא משתפים פעולה עם המלכות הצדוקית הזאת. כהן גדול צדוקי, מלך צדוקי. אנחנו נפרוש. יש טענות כאלה גם היום. שמעת פעם טענות כאלה? כן? של מדברות על היפרדות, על ייאוש, מקטרגות. הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב, הגר"א כותב, הקדוש ברוך הוא שונא צדיקים שמקטרגים על עם ישראל, הוא שונא את זה. הוא רוצה שצדיקים ילמדו זכות, שיעמדו בפרץ, שילמדו ממשה רבנו, שלא התייאשו, שיעסקו בלחשוף את הסגולה הפנימית, לילד את הטבע הקדושה, בנים אתם להשם אלוקיכם, שיעזורו לעם ישראל ליישר את דרכיו, יזכו אותו, ולא יתייאשו ויתארו את מה שיש, אלא יילדו את מה שצריך להיות, את מה שקיים במעמקים. בסדר? אז הוא גדול הנביאים, זאת עובדה. זאת אומרת, נבואתו הייתה במדרגה הכי גבוהה. הרמב״ם מציין, מורה נבוכים, חלק ב', מדרגות בנביאים, מדרגות בנבואה. זה היה ענק, משה. ועם כל זה, אתה רואה שצריך הרבה ראייה פנימית. בסדר? עוד פעם, צריך להבין את זה, אנחנו לא עומדים תורה בגובה העיניים. משה הוא ענק הענקים. ויש פה בירור, בירור נוקב. הרב ציודה הוא אוהב להביא את ההושע הזה, את הגמרה הזאת. כמה פעמים בשיחות שלו הוא מביא אותה. ללמד, כל הסיפור הזה עם משה, הוא בא ללמד אותנו לדורות, כל מנהיגי ישראל, כל גדולי ישראל, לא להתייאש מהאומה הישראלית. להאמין בה. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הבוחר בעמו ישראל, באהבה. ולא לתאר את מה שיש, אלא לילד את מה שצריך להיות. מתוך האמונה בנשמה הקדושה הישראלית. וזה יכריע את הכל. וזה אורו של משיח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.